היעדרות בשבוע שעבר. טוב, נוסף להקדשות המופיעות על העמוד, אפשר להזכיר את הקדושים שנהרגו ברחובותינו בסוף השבוע ובשבוע האחרון. המלחמה על הארץ הקדושה הזאת, להקדיש את השיעור גם לעילוי נשמתם של הלמדהי, שיירת הלמדהי, שנפלו חללים בדרך לגוש עציון בהי בשבט תשנ"ח. אני אנסה להיכנס ולהשלים גם את הפרשה הקודמת בעיסוק גם בבו וגם בבשלח. אני מבקש להיכנס למצווה אחת שיש בפרשה שלנו. לאחר הפגישה הראשונה עם מצוות, עם סדרת מצוות עשה ולא תעשה שמופיעה בפרשת בו, הפרשה שמתחילה במצוות קידוש החודש, החודש הזה לכם ראש חודשים, בפעם הראשונה בתורה, סדרת מצוות, מופיעה בפרשה שלנו אך ורק מצוות לא תעשה אחת. בפרשת יתרו בשבוע הבא, הפרשה של עשרת הדיברות, שוב ניתקל בסדרות של מצוות, עשה ולא תעשה. פרשת משפטים בכלל, אחרי זה בניית המשכן. הפרשה שלנו היא באמת פרשה שבעיקרה סיפורית, אם אנחנו מחלקים את הפרשות לפרשות עם מצוות, פרשות שאינן טעונות במצוות. היא ממשיכה את קריאת ים סוף, או עוסקת בקריאת ים סוף, בשירת הים, בירידת המן, עד הסוף במלחמת עמלק. ובתוך הפרשה הזאת משתחלת מצוות לא תעשה אחת. היא נמצאת בפסוקים שלפנינו במקור אחד, כאשר מדברים על המן, כתוב שם כך: ששת ימים תלקטוהו, וביום השביעי שבת לא יהיה בו. מאוד מזכיר לנו את הנוסח הרגיל של מצוות השבת, ששת ימים תעבוד ויום השביעי שבת, ששת ימים תעשה מעשיך ויום השביעי. אבל הפעם זה ספציפי לגבי הלקיטה, לגבי המן. והיא ביום השביעי, ואנחנו מבינים שזה לא מצווה, זה תיאור של מצווה לזמנה לגבי המן, זה לא מצוות עשה לדורות, ששת ימים תלקטוהו. מצוות המן היא לא מצווה, זה מצב שהיה במדבר. היא ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו. אבל יצאו מן העם ללקוט, ועל זה יש חרון אף גדול. יאמר אדוני אל משה, עד אנה מאנתם לשמור מצוותי ותורותי? קשה מאוד. חטאו בחטא אחד. חמור מאוד מאוד מאוד. למה זה נקרא עד אנה מאנתם לשמור מצוותי ותורותי? חטא חמור מאוד. הקדוש ברוך הוא אמר לא לצאת ללקוט ויצאו. ראו, כי אדוני נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לכם יומיים. שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. את הפסוק אל ייצא איש ממקומו ביום השביעי אפשר היה להבין כמתייחס שוב אך ורק ספציפית לתקופה ההיא, לשבת ההיא, לירידת המן. אבל לא כך חז"ל הבינו, ובמקור 2 מופיעים דברי בעל ספר החינוך בהגדרת המצווה, מצוות לא תעשה, מצווה כ"ד במניין המצוות, שנמנענו שלא ללכת בשבת חוץ לגבולים ידועים. זה נקרא לו ללכת מחוץ לתחום. שנאמר על ייצא איש ממקומו ביום השביעי. ובה הפירוש עליו שמקומו נקרא כל שאינו מרחיק יותר משלוש פרסאות חוץ לעיר. אנחנו הרחבנו את המושג מקומו, זה לא ארבע האמות, אלא אל ייצא איש ממקומו. זה אגב ברור בפסוק, כי בהתחלה כתוב שבו איש תחתיו. ואני מבין שהכוונה היא שכל אחד יישאר במקום שלו ממש. אז מה הוסיפו אל ייצא איש ממקומו? ממקומו, מביתו, משערו, מהמקום הכללי שלו. וכאן נתנו הגדרה מהו מקומו. והפרסה ארבעה מילים, והמיל 2,000 אמה, מודדים משפת הבית החיצון שבעיר, אפילו הייתה עיר גדולה כנינווה, זהו לדין תורה, אלא שחכמים גדרו גדר ואסרו שלא ללך יותר מ-2,000 אמה חוץ לעיר, שזה הרבה פחות. זהו. אז מדי רבנן אסורים ללכת 2,000 אמה מחוץ למקום שלי, אם אני גר בעיר וסוף העיר נמצא רחוק מהבית, זה נקרא מקומי. מצווה מעניינת מאוד. מה שאני רוצה לציין, לפני שנמשיך בכלל, זו פגישה ראשונה שלנו עם שבת. זה מוזר. לא היה מתאים שבפגישה הראשונה עם השבת, קודם כל יספרו לנו על השבת? יגידו לנו, זכור את יום השבת לקדשו. יגידו לנו שיש עניין של השבת, העניין הוא כיוון שהוזכר העסק אגב המן, יש לה מתת מלאכות. הפגישה הראשונה עם השבת, אגב מעניין מאוד, גם בתורה שבכתב וגם בתורה שבעל פה, במסכת שבת, היא בנושא של יציאות השבת. לא לצאת מחוץ לתחום. זה מאוד מעניין. מ-39 המלאכות זוהי המלאכה הראשונה. ובינינו לבין עצמנו, מה בדיוק מלאכה בזה? אני מבין מהי המלאכה בלהבעיר, אני מבין מהי המלאכה בלהרוג, אני מבין מהי המלאכה בלטוות. להוציא ממקום למקום ופעולה טכנית. זה לשנות מיקום. זה לא ליצור יצירה. לא הבערה. זו נקודה סתם מעניינת. וגם תורה שבכתב. עוד לפני שמדברים בכלל על השבת, אני יודע שזה אגב המן, מה זה משנה? עובדתי. עוסקים במצווה אל ייצא איש ממקומו ביום השביעי. זה העניין. אדם שובט במקום שלו. עוד לפני שסיפרו לנו על שבת. וכמו שאמרתי, במסכת שבת, רבי יהודה הנשיא לא מחויב לסדר המלאכות על פי מה שכתוב בתורה, ולא כך זה הולך. אבל הוא פותח את המסכת ביציאות השבת 2 שהן 4 במשנה ובעקבותיה כל הדברים הבאים אחר כך. זה מחייב הבנה גדולה. החינוך כותב אגב משורשי מצווה זו מה הרעיון, מה השורש, הטעם. משורשי מצווה זו שנזכור ונדע שהעולם מחודש, לא קדמון. אלא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כמו שכתוב בפירוש במצוות שבת, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. כמעט מתחשק לשאול, אז בטח שכדאי שקודם כל תגיד כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, אז תחכה אחרי עשרת הדיברות. רק שכנעת למה כדאי שזה יבוא אחר כך. ודבר שני שקשה בחינוך, ההסבר של החינוך שהעולם מחודש, לא קדמון, מופיע בדברי החינוך להרבה מאוד מצוות. כיצד זה מסביר דווקא את העניין שלא לצאת מהמקום, זה לא מסביר. זה מסביר את עניין השבת. על כן לזכר הדבר, הוא בא עכשיו להסביר, ראוי שננוח במקום אחד. כלומר, שלא נלך בדרך רחוק, רק דרך טיול ועונג. לא ניקח שום דבר איתנו. ובהליכת 12 מילים, שזה המרחק מן התורה, אין תורך רב. הסכימו איתי שזו הגדרה מאוד קשה. זה לא שאלה שלי, זו שאלה שהראשונים עוסקים בה כולם בלימוד שבת. הבערה זו הבערה. פעולה זו פעולה. מה זה טיול? מה זה עונג? כמה? מה המרחק? מה? אני פתחתי בזה לא רק מפני שזוהי המצווה היחידה בפרשת בשלח, מצוות לא התעשה שיש אצלנו, אלא מפני שזוהי המצווה הראשונה שמופיעה שלא ישירות בקשר ליציאת מצרים. או תבוא מצוות זכור את יום השבת לקדשו בהקשר שהיינו ביציאת מצרים והיינו עבדים במצרים ויצאנו. כאן לא מובא עדיין. כל המצוות שהיו בפרשת בו, כולן קשורות ליציאת מצרים. רובן הגדול עוסק בפסח עצמו. בפסח, בחמץ, בקורבן פסח, באכילת הפסח. גם בסוף, כשמופיע העניין של התפילין וקדש לי כל בכור, זה כדי לזכור את יציאת מצרים, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כל המצוות של סוף פרשת בו מאוד מובנות בפנים. אנחנו נתקלים פה במצווה הראשונה, שהיא לא מופיעה זכר ליציאת מצרים, אבל היא ודאי קשורה איכשהו לעניין. מה עניינה של המצווה הראשונה הזאת, דווקא על הרקע של סיפור יציאת מצרים, של פרשת בו, של כל הרקע הקודם? קראתי לשיעור שלנו עבדי המקום ועבדי הזמן, כי בזמן ובמקום אני מבקש לעסוק. בזמן ובמקום, במצרים, אצל פרעו, במצוות בעקבות זאת, וביציאת מצרים שאנחנו עצמנו יכולים ואמורים וצריכים, וצריכים לשאול את עצמנו אם אכן עושים את זה או לא, לעבור או לצאת עם עצמנו כל הזמן. אני אחזור עוד מעט לפרשות. אני רוצה להתחיל ב... חשיבה משותפת. נדמה לי ששני דברים מאפיינים יותר מכל דבר את העולם המודרני. היכולת לשלוט, אני ארצה אחר כך לחלוק לגמרי על המילה, אבל היכולת להשתלט על הזמן בצורות שהן הופכות להיות למדהימות, והיכולת להשתלט על המקום. אני אסביר את דבריי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מתחילתו חושך ואור, ערב ובוקר, יום ולילה. כבר ביום הראשון, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. ביום היה אור, ובלילה היה חושך, ובחושך, חושך. אי אפשר לעשות כלום כי חושך. ובאור, רואים את הכל. המודרנה, לאט לאט בעצם משחררת אותנו מכבלי הזמן. החשמלים שדולקים פה עכשיו הופכים את זה שעכשיו בחוץ לילה, למי ששכח, ללגמרי לא רלוונטי. זה בסדר גמור של לילה, אבל מבחינתנו אנחנו יכולים לתפקד כי עכשיו יש אור. החשמל שהולך ומתפתח לכל מה שיבוא אחריו, משחרר אותי, בהמשך נראה מה זה עוד עושה, מהתייחסות לפעמים לטבע הכי טבעי שיש מסביבי. אם הטבע הוא לישון כשלילה ולקום כשבוקר, הטבע הזה משתנה בעולם המודרני. היום להיות אין זה לישון כשבוקר ולקום כשלילה. וככל שאתה ישן יותר בבוקר, זה סימן שהיית יותר אין בלילה. אין, למי שלא מבין בעברית מודרנית, זה ככל שאתה יותר אאוט, אתה יותר אין. זה פשוט להסביר מושגים למי שמתקשה בעברית, עבריתית. בעצם ככל שהיכולת הטכנולוגית שלי עולה, לזמן הטבעי יש פחות ופחות משמעות. ההמצאה השנייה של העולם המודרני היא ההמצאה שבאה לצמצם או להפוך ללא משמעותי כמעט את מרחקי המקום. אני לא יכול להיות פיזית בו זמנית גם פה וגם באוסטרליה. אבל אני יכול בו זמנית לדעת מה קורה בשני המקומות עכשיו. אונליין. ככל שהמציאות מתקדמת יותר, תחושת חשיבות המיקום קטנה, כפר גלובלי, זה נקרא. מהרבה מאוד בחינות גם הקשר למקום הופך להיות פחות ופחות חשוב. כי אני יכול לעבור ממקום למקום, מקצה אחד של העולם לקצה השני, במקסימום יממה. קיצור הטווחים, היכולת שהולכת וצוברת את התאוצה של תקשורת, יוצרת תקשורת בין מקומות שפעם לא ידעתי על קיומם בכלל. היא מעמידה אותי לפני ניסיונות קשים מאוד. אם פעם כשהייתי מודע למקום ומוגבל בגין המקום, למרחק שאדם יכול לשאת, לכפר שלי, למיקום שלי, גם מנת החדשות שהייתי אמור לשאת בשכלי או בנפשי, הייתה מנת החדשות שהייתה בכפר. היום אני אמור להתמודד עם החדשות של גלובוס שלם. אני גם אמור להישחק. אני גם אמור אולי להיות מזוהה פחות עם המיקום שלי, עם הזמן שלי. מבחינה מסוימת, זאת הנקודה שבה אני רוצה לפתוח. יש כאן את שיא החופש. אני נותן לך אפשרות לשלוט על הזמן. תעשה עם הזמן מה שאתה רוצה. הזמן הוא שלך. אתה מחליט מתי יום ומתי לילה. אני נותן לך את האפשרויות הטכנולוגיות, ואתה מחליט. הקשר שלך עם המציאות הטבעית הולך ונהיה פחות ופחות חשוב. תקופות של השקיה בשדה הן פחות חשובות כשהכל ממוחשב. עונות שנה של פירות הם לאט לאט פחות ופחות חשובים. כשאני קובע את זה בשליטה שלי. והקישור אל המציאות הטבעית כמות שהיא, גם הוא באופן טבעי הולך ונשחק. אם האדם הופך להיות על ידי זה חופשי יותר, או מנותק יותר, כבול יותר. המדיה שמתקשרת בין כל בני האדם ומאפשרת לי להיות מתוקשר עם עולם שלם גם כשאני בודד בבית. עושה האנושות יותר בודדה או יותר מתוקשרת? שאלה שצריך לתת עליה הרבה את הדעת. הפוטנציאל מוגדר, הפוטנציאל הוא אדיר. המצווה הראשונה שמקבלים על עצמם בני ישראל בטרם הם יוצאים ממצרים היא המצווה של החודש הזה לכם ראש חודשים. המצווה של החודש הזה לכם ראש חודשים אומרת אתם שולטים בזמן. ולא אדוניכם שולטים בזמן שלכם. אין דבר שמאפיין יותר עבד מזה שהזמן שלי הוא לא שלי. האדון שלי קובע את הזמנים שלי. גם הזמן, לא התפוקה רק. זה שהתפוקה שלי כבר לא שלי, נו. אני מקבל על זה את מנת הלחם שלי. ושהזמן שלי, גם הוא כבר לא שלי, זאת עבדות. המצווה הראשונה שבני ישראל מצווים בה כאשר הם מצאים ממצרים היא עוד לפני שמגיעים לפסח. כדי להגיע לפסח, כדי להגיע להיות בני חורין, כדי להגיע לקורבן פסח, לא הייתה שום בעיה להגיד, בעוד 14 יום קורבן פסח. את מצוות החודש הזה לכם ראש חודשים אפשר לתת גם אחר כך. מצוות החודש הזה לכם ראש חודשים איננה חיונית, אלא אם כן אתה מבין שאין ערך לחג אם לא קיבלת את הכוח לקדש את הזמן. אין טעם להגיע לפסח כי הקדוש ברוך הוא מביא אותי לפסח. הקדוש ברוך הוא לוקח את משה ואהרון ואומר להם, אתם בני חורין על הזמן שלכם. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. כל כך חשוב המיקום הזה. הרי כולנו יודעים שנמצאים בארץ מצרים, זה עוד לפני מכת בכורות, אנחנו באמצע פרשת בו. בארץ מצרים במקום שקבע שלי אין כלום מעצמי. בארץ מצרים בא הקדוש ברוך הוא ואומר אל משה ואל אהרון את הדבר הבא. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ואז, דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה. ויקחו להם איש סלה בית אבות, סלה בית. ואלה יהיו שני המוטיבים של הפסח. הזמן המדויק בחצות, מתי מותר לאכול ומתי לא, מתי מותר להקריב ומתי לא. הזמן הנכון, הזמן הטבעי, הזמן המדויק שצריך להיקבע, זה לא יכול להיות אונליין. והדבר השני שהולך יחד איתו, הפסח יתרחש כי יש בית. הפסח יכול להתרחש מפני שיש בתים, מפני שיש מיקום. מוטיב הבית הוא המוטיב המרכזי של הפסח. ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. הפסח שלנו, פסח דורות, כולנו מרגישים שם את חשיבות הבית. אבל בפסח מצרים, הפסח הוא הפסח על הבית. הפסיכה, הדליגה על הבית. מה פירוש הפסח? הבית הזה כן והבית הזה לא. יש זמן ויש מקום לכל ענייני הפסח. איפה אסור שיהיה חמץ? בבית. הנה הפסוק הבא. והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. כי כל אוכל מחמצת ונחרטה הנפש האם מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ. אגב, מה שקרה בראש חודש ניסן, שבועיים לפני יציאת מצרים, הוא שבראש חודש ניסן קיבלנו את מצוות קידוש הזמן. במילים אחרות, בראש חודש ניסן קיבלנו בפעם הראשונה את הכוח לקבוע את המועדים. פעם דיברנו על מושג המועד בהרחבה. מועד בעברית זה לא מה שנקרא בלעז טיים במובן של זמן, או הולידיי במובן של חג בכלל. זה לא המושג. מועד, דרך אגב, לא שייך דווקא לזמן. אתם זוכרים את המושג אוהל מועד? שם אין זמן. שם יש מקום. לפילי פלאות. מתי מוקם אוהל מועד? באיזה יום מוקם משכן אוהל מועד? מקור 4. פרק מ', הפרק האחרון של ספר שמות. מסיימים את בניית המשכן. הידבר אדוני אל משה לאמור ביום החודש הראשון. אתה זוכר את יום החודש? אתה זוכר את א' ניסן הגדול משנה שעברה, שאז נקבע בעולם תאריך חדש? אתה זוכר שפתאום הראשון והשני לשנה זה לא תשרי וחשבן משנה שעברה? אתה זוכר מתי זה נהיה שפתאום העולם בנוי מתיארוך שאתם מקדשים את הזמן? ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד. בראש חודש ניסן של יציאת מצרים, טרום יציאת מצרים, קיבלתם את חירות הזמן. בראש חודש ניסן, שנה אחר כך בדיוק, אתם מקבלים את חירות קדושת המקום. אוהל מועד, אנחנו מבינים שזה לא שייך לזמן. מה פירוש אוהל מועד? זה אוהל שבו מתוועדים. זה אוהל שבו נועדים שני צדדים. זה אוהל שבו הקדוש ברוך הוא נועד איתנו. ונועדתי איתך שם, מבין הקירובים. אוהל מועד הוא מקום ההתוועדות, הוא מקום המפגש. על פי זה התרגום האמיתי למילה מועד, במובן של חג, הוא לא הולידיי במובן הגוי של המילה. הוא ההפך מזה כמעט. אם הולידי פירושו יום שמישהו קידש אותו, שמישהו עשה אותו הולי. מועד פירושו במושג הזמן, זמן שנקבע על ידי שני צדדים שקובעים אותו יחד. הקדוש ברוך הוא קובע ב-15 יום לחודש הראשון, והקלה כנסת ישראל קובעת מתי זה יוצא לנוח 15 יום לחודש הראשון. איך היא קובעת את זה? על ידי קידוש החודש. איך קוראים לזמן שהוא מתואם בין כאן לשם, בין נציגי העולם הזה לשמיים? מה שמו של זמן שנקבע על ידי שני צדדים, האין סוף ברוך הוא ובית הדין עם שלושת הדיינים ושני העדים שמייצגים את האין סוף של נצח ישראל? איך קוראים לזמן כזה? מועד. איך קוראים לאוהל שבו נפגשים שני הצדדים האלה? הוא ישתבח שמו, וכנסת ישראל, נצח ישראל שמיוצג על ידי משה באוהל מועד. המקום נקרא אוהל מועד. זמן מיועד, מקום מיועד, זה המושג העמוק של מועד. טעות בעברית להגדיר את המילה מועד כזמן. כי אוהל מועד אומר שזה לא זמן. המילה מועד היא להפוך לייעודי כל מה שנראה דבר שניתן לחלל אותו. זה דבר מופלא, עוד מעט נדבר על זה, אבל הפעולה הראשונה, המצווה הראשונה, הפגישה הראשונה עם השבת, עוד לפני שאומרים לנו זכור את יום השבת, הפגישה הראשונה עם השבת היא ביום שהקדוש ברוך הוא קידש אותו להיות השבת, כי בו שבת. המקום שיהודי קונה, גם הוא מקודש. אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. הכוח לקדש את הזמן ואת המקום, ולא so called לשלוט על הזמן והמקום עד שהם הופכים לשולטים בי, כמו שעבדי הזמן והמקום של העולם המודרני יכולים להבין, היכולת לקדש את הזמן והמקום היא הפגישה הראשונה עם השבת. זה דבר מופלא. בפרשת יתרו בעשרת הדיברות יגידו לנו זכור את יום השבת לקדשו. וחלק מהפרשנים אומרים זכור מאיפה? מי דיבר על זה בכלל? אז יש מסבירים זכור, זכור כל שבת, זכור לעתיד. יש מהפרשנים שאומרים מדהים, זכור ממה שכבר סיפרנו לך על רעיון השבת בפרשת בשלח. זכור. יום השבת הוא הזמן שבו אמרנו לך עד היום רק דבר אחד. אגב, מכל המתת מלאכות, אין מלאכות שנכתבות בפירוש. את שאר המלאכות לומדים בהיקש. אלה מלאכות שהיו עושים במשכן ולומדים שהם אסורים בשבת. חוץ מלא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, שכולם שואלים למה יצאה. מה כן מופיע? אל יצא איש ממקומו. האם השליטה בלי מצרים של האדם המודרני במקום הופכת אותו למי שנותן קדושה למקום שלו, או למי שמזלזל במקום שלו? כי אפשר להחליף מקום ברגע. האם השליטה ללא מצרים בזמן הופכת את הזמן למקודש יותר? למוארך יותר, למנוצל יותר? היכולת להיות אונליין עושה את האדם מיועד, מועד, או עושה בעצם את האדם למה שהוא, שהוא עבד לכל זריקה שאינך יודע מאיפה תבוא עכשיו? האם תקשורת בלתי מבוקרת, שייחודה הוא ביכולת להגיע לאינסוף תקשורת, עושה אדם יותר מתוקשר או יותר מבודד ויותר מבוהל ויותר תלוש? אני אחזור עוד מעט לסיפור יציאת מצרים, אבל לפני סיפור יציאת מצרים. אני יודע כמה פעמים כבר כל אחד מאיתנו ראה את ההתחלה, ההתחלה של שולחן ערוך. אבל בואו פעם נקשיב לפתיחת השולחן ערוך. נכתב ב-500 שנים האחרונות עוד בסט-סלר כזה. עוד חיבור שהפך להיות נכס צון ברזל מעבר לזמן ומעבר למקום, כתב אותו יהודי קדוש בצפת, ועוד הרבה לפני המדיה. אז מסתומת שהוא פותח את השולחן ערוך לפתיחה שלו, יש חשיבות. מה הפתיחה? כולם זוכרים את הרמה שמופיע שם, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה הרמה. אבל השולחן ערוך גם כן ידע קצת... איך הוא פתח? לפילי פלאות. את המילים הראשונות זוכרים כולם, אבל המילים הראשונות יש סוף למשפט. מקור 10. שלושת הסעיפים הראשונים בשולחן ערוך. יתגבר, כדאי פעם לראות שולחן ערוך בלי פרשנים עליו. אתם יודעים מה קרה לשולחן ערוך. אתם יודעים שכשהשולחן ערוך, רבי יוסף קארו, זכותו יגן עלינו, כותב את השולחן ערוך, אני חושב שלא יודעים את הסיפור הזה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. לא את השולחן ערוך אור החיים, מה שנקרא משנה ברורה, שישה חלקים בגלל החלקים בדפוס. את השולחן ערוך, מתחילת השולחן ערוך, עד סוף חושן משפט. אור החיים, יורד דעה, אבן העזר וחושן משפט. כל המדף הארוך ארוך ארוך הזה, מחלק השולחן ערוך רבי יוסף קארו ל-30 חלקים. ובהקדמתו הוא כותב שזה מחולק ל-30 חלקים, הכל. כדי שכל יהודי יוכל לשים את זה בשקית שלו, וכל חודש לעבור על הכל. זה לא לוקח כל כך הרבה זמן. וככה כל חודש הוא יעבור על כל השולחן ערוך, ויהיו לפניו כל ההלכות כשולחן הערוך. זהו. נו, אבל אם כבר יש שולחן, אז על השולחן כבר ילבישו מפה. ואם יש מפה, אז כדאי שיהיו גם כמה צלחות ונושאי כלים. ואז בהמשך יש בדפים ששפר מזלם שתי שורות, שולחן ערוך, ואז איך אפשר להגיע לסעיף ב', אני חולם על זה בכלל. להגיע לסעיף ב' זה ריצת מרתון. ואי פעמים לראות ככה קצת את השולחן ערוך. מילים שלו, רבי יוסף קארו. יתגבר כארי, הרי מבחינתו זה הסולת של הסולת. הוא כבר כתב את סיכום פירושו על כל הרמב״ם, הכסף משנה. וכתב את כל הבית יוסף על הטור. ואת ספר השאלות ותשובות שלו. והוא השולחן ערוך. ועכשיו הוא בא לערוך את השולחן. הכי מתומצת שיש. והפתיחה. יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו. מה זה בוקר? שיהה הוא מעורר השחר. אגב, קשה לי לקרוא את זה כי אני לא מתחיל לקיים את זה אף פעם. אבל מהי המגמה של הסעיף הראשון של רבי יוסף קארו? שיהודי בבוקר יאיר את השחר ולא השחר יאיר אותו. שלא התרנגולות קובעים לך את סדר החיים. שיהה הוא, לא כתוב פה, הוא מידה טובה שיהיה הוא מעורר השחר, וראינו חסידים שלא מצליחים להירדם ומעוררים השחר, וראינו סובלים מנדודי שינה וכדומה. ויש נוהגים. זאת ההלכה הראשונה. מה התפקיד של יהודי? איך תבדוק אם אתה מתגבר כארי או לא? התגבר כארי זה הגדרה נפלאה. איך תבדוק אם אתה מתגבר כארי? אם אתה מעורר את השחר, או השחר מעורר אותך. מי מנהל את מי? הזמן אותך או אתה את הזמן? השלה אומר שיהו מעורר השחר, אני אומר על פה, שיהו מעורר את השחר כדי לחבר את היום והלילה בסוד התורה. כשבוך הוא ברא יום וברא לילה. אפשר להתכחש לטבע. אפשר לחשוב שככל שיהיה לך יותר אור, אתה יותר תשלוט. עד שתתמוטט ותגלה שזה לא נכון בכלל. האם אתה פוגש, כי אתה יוזם את המפגש של היום והלילה, אתה מועד או אתה זמנים? לא יודע איך מגדירים את זה בכלל בשפות אחרות, לא יודע מה זה מועד בשפה אחרת. מיטינג, זה נחמד מאוד, אני לא יודע מה זה. לא בדקתי. האם כל חייך הם בעצם מועדים? כל בוקר אמור להיות פגישה של מועדים לשמחה. אני מפגיש את הלילה והיום כי אני מעורר את השחר. זהו קידוש הזמן במובן הכי מופלא שלו, במובן הכי חופשי שלו. זה יתגבר כארי. יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו. איך עובדים את הבורא? איך עובדים את הבורא ולא עובדים את הזמן? עבדי הזמן, כותב רבי יהודה הלוי בדבריו המפורסמים והקצרים, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבד חופשי. על כן בבקש כל אנוש חלקו, חלקי השם אמרה נפשי. השולחן ערוך מגדיר הגדרה, הוא מגדיר שעבודת הבורא מתבטאת בזה שהוא מעורר את השחר. אורה חבודי, אורה הנבל וכינור, האירה שחר. ומה הוא יעשה כשהוא מעורר את השחר? המשכים להתחנן לפני בוראו יכוון לשעות שמשתנות המשמרות, זה כבר באמת מי שעוד יותר משכים. אבל סעיף א' דיבר על כל אחד מאיתנו. ומה העניין שם? שהתפילה שהתפלל באותן השעות על החורבן ועל הגלות רצויה. ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מיצר ודואג על חורבן בית המקדש. שמתם לב איך השולחן ערוך פתח? איך האדם מצליח להוביל את הזמן ולעסוק במקום החרב. יש לו מקום מיועד בראשו והוא מיצר ודואג על חורבנו והוא מוביל את הזמן. הוא מעורר את השחר. אתם יודעים מה זאת מצרים? מצרים זה בית עבדים. במצרים עובדים מסביב לשעון. במצרים מה שמעניין זה התפוקה. אתה עבד ואתה צריך להוציא את מקסימום התפוקה שיהיה. אם אתה לא פרודוקטיבי, שופכים אותך ליאור. או ממאחים אותך בבניין, או שורפים אותך, או חונקים אותך. תפקידך לתת את התפוקה שאדוני הנילוס זקוק לה. האקלים של מצרים הוא אקלים כזה של עולם מודרני. במצרים לא צריך גשם. זה מדהים. אין שום צורך בגשם במצרים. במצרים לא צריך טבע. במצרים יש נילוס. ויש מישהו שמחזיק את הברז של הנילוס. ומי שמחזיק את הברז של היאור, הוא הרייך. הוא המפקד העליון של כל יצור עלי אדמות. מה עושים במצרים? במצרים לוקחים אנשים מהמקום שלהם ומעבירים אותם לפתום ולרמסס. במצרים אין לך מקום. במצרים גם אין לך זמן. במצרים אתה איקס קילו שצריכים לשרת איקס צרכים של מנהל המפעל. ויש מפעל מיוחד שבו שורפים את כל האנשים המיותרים. זאת מצרים. צריך להבין אותה טוב, צריך להבין אותה לעומק. זאת שיטה שלמה. אתם שמתם לב פעם למכות שהקדוש ברוך הוא מכה את מצרים? המצרים צריכים פתאום לחוש שהם לא בלבטים במקום. במקום שלהם פתאום יש צפרדעים. במקום שלהם פתאום יש שכינים שמרחשות. זה התחיל באלוהי מצרים, עשה שפטים. אבל זה אומר למקום. אחר כך, בסמלים שעושים אותם גדולים, בסוסים שלהם, מתחיל להיות דבר. השיא הוא ההשתלטות על הזמן של מצרים. השיא של הכל, וימש חושך. חושך הפעילה בכל ארץ מצרים. אתם שמחזיקים את השלטר של האור בעולם. אתם לא שולטים בכלום. אתם ילד שחושב שהוא שולט כי יש לו שקע חשמלי והוא מחובר לתקע, או תקע חשמלי שמחובר לשקע. בשנייה שיוציאו את התקע מהשקע אין לו כלום. הוא מחובר לכל העולם או לכל הזבל של העולם כי יש חשמל בקיר. ולכן הוא בוס. וכשמוציאים את התקע מהשקע, אין כלום. לכן רק אחרי מכת החושך שפוגעת את הפגיעה המוחלטת בזמן, היא השיא של הכל. אחרי מכת החושך מגיע פרעה ואומר, תלכו כולכם, רק צונכם ובקרכם יוצג. זאת הפעם הראשונה שהוא משחרר את כולם. ומיד אחרי מכת החושך, באה מצוות החודש הזה לכם, ראש חודשים. מול תחושת העריצות של מי ששולט על הזמן, כי הזמן מתחת ידיו. כי הוא אונליין יכול להיות בכל המקומות. כי הוא יכול להעביר את האנשים מפתאום לרמסס ומרמסס לפתאום, כי איכשהו מתחשק לו בכלל. כי אין לאדם לא מקום ולא זה אין כלום. כי הוא קונה את הכל. פתאום מגיע הפסח. זה לא סתם הפתיחה הזו של השולחן ערוך. החירות של יציאת מצרים של היום לא שונה בשום דבר מהחירות של יציאת מצרים של אז. אני רוצה להעיר הערה שאותי תופסת מאוד. על מה אנחנו סומכים שאנחנו לא מעוררים את השחר? הרי צריך לעורר את השחר. המצווה היא להתפלל לשחרית עם הנצח חמה. נו, אז על מה אנחנו סומכים? כולנו יודעים שעד מתי אפשר להתפלל תפילת שחרית, מה כתוב במשנה, עד איזו שעה? עד 4 שעות, נכון? עד 4 שעות יש 12 שעות זמניות ביום, ועד 4 שעות, טוב, זה נותן אפשרות להתחיל לחיות. עכשיו אפשר להתחיל לנשום קצת בעולם הנורא הזה. לעורר את השחר והכל זה וורטים יפים, אבל אפשר עד 4 שעות. מה המקור של עד 4 שעות? שכן, תמיד, לא. בני מלאכים קמים ב3 שעות. ודוד המלך היה קם מוקדם, לפני כן. אבל למה עד 4 שעות אפשר להתפלל תפילת שחרית? שכן, תמיד של שחר קרב ב4 שעות. כי תמיד של שחר קרב ב4 שעות. ממתי? מהשכמת השחר. עד 4 שעות. ולמה תמיד של שחר קרב ב4 שעות? זה כבר מעצבן השאלות. הנה התשובה, זה פילי פלאות. זה לא יאמין. התשובה למה תמיד של שחר קרב ב4 שעות, ומאיפה אנחנו? מקור 11. פעם דיברנו על זה בהקשר לגמרי אחר, אבל לא מיקדנו את זה. פעם עסקנו באשת חי. חז"ל מספרים סיפור מזעזע. מקור 11, הדאוד הכתיב דברי למואל מלך. פרק למד א' בספר משלי, מכמה פסוקים אחרי ההתחלה, מתחיל אשת חי נמצא ורחוק מפנינים מכרה, עד תנו לה מפרי ידיה, המזמור הכי יפה שיש של ליל שבת, שאנחנו כולנו שרים אותו פרק אחרון במשלי, יפהפה. אבל הוא פותח לפני כן, בדברי למואל מלך מסע אשר יסרתו אמו. שלמה קורא לעצמו למואל, שם כזה מעניין, מה ספרותי פתאום, צריך להבין. מלך מסע אשר יסרתו אמו, הוא מספר איך אמא שלו יסרה אותו. בת שבע אנחנו ידענו שדווקא מאוד אהבה אותו. היא דאגה שהוא יהיה מלך, לא? כשאדוניה שם התנסה למלוך וזה, מה יסרה אותו כל כך? נבך. חז"ל אומרים במדרש דבר מדהים, מקור 11. סליחה על האותיות המעט קטנות. הדאוד הכתיב דברי, אבל יש אור, חשמל, אפשר. הדאוד הכתיב דברי למואל מלך. למה נקרא שמו, למה נקרא שלמה למואל? אמר רבי ישמעאל, באותו הלילה שהשלים שלמה מלאכת בית המקדש. אתם זוכרים מה אנחנו מחפשים? אנחנו עוסקים במה? לא בשלמה, אלא ב... למה תמיד של שחר קרב עד 4 שעות? שהרי זה המקור שתפילת שחרית היא עד 4 שעות. כלומר, אלמלא היה לנו מקור שתמיד של שחר קרב ב4 שעות, אולי כן היינו מעוררים את השחר. אז מה, מאיפה בא הבקשיש הזה? אמר רבי ישמעאל באותו הלילה שהשלים שלמה מלאכת בית המקדש, באותו הלילה נשא ביתיה בת פרעו. שומעים? זה לא ביתיה בת פרעו הצדקת שהצילה את משה. זה בת פרעו מלך מצרים, שכששלמה המלך נשא אותה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ושם הוקם סרטון של רומי. זה בת פרעו שמסיתה ומפילה אחר כך את שלמה וכל מה שקורה. מתי זה מתרחש לפי חז"ל? בליל הקמת בית המקדש. עם ישראל מוזמן לשתי מסיבות יחד, זה חסכוני. מסיבת חנוכת בית המקדש ומסיבת הנישואין, נישואין, עם בת פרעו. והיה שם צהלת שמחת בית המקדש, תראו מדרש, זה לא יאמין. וצהלת בת פרעו. ועלתה צהלת שמחת בת פרעו יותר מצהלת בית המקדש. אתם שומעים? הצהלה של בת פרעו, עוד מעט תראו מה הייתה הצהלה. בצהלה היא מסבירה לו איך מנגנים לעבודה זרה פלונית, איזה ניגונים עבודה זרה מלמונית מעדיפה, איך רוקדים לפני פסל זה, איך לפני עבודה זרה הזאת. חנוכת בית המקדש. עכשיו, החנוכת בית מקדש, אני רוצה שנבין, הייתה בערב, ובמה יצטרך להיות בבוקר בעזרת השם? תמיד של שחר. מתי? בשחר. יש דבר כזה שקוראים לו שחר. כנראה בשחר. עוד לא המציאו את 4 שעות, שנייה, עוד מעט. קופירייט זה עוד מעט. ועלתה צהלת שמחת בת פרעה יותר מצהלת בית המקדש. ובטח כולם רוצים לשאול מה, ולא היה אף אחד שצעק, די! יש גבול! הוא דאמר מטלה, הוא שאומר המשל, כולם מחנפים למלכה. אל המלך כולם מתחנפים. לך תדע מה הוא יציע לי בתקציב הבא. כולם מחנפים למלכה. ולכך נקרא למואל. נורא. שהשליך עול מלכות שמיים מעליו. שלמה. לא יאמן. כלומר, למה לא אל? ובאותה שעה עלתה במחשבה לפני הקדוש ברוך הוא להחריב את ירושלים. חוזרים לאן? לפרעה, למצרים, לבת פרעה, אבל השלילית, לא החיובית. הייתה בת פרעה שהוציאה את משה ממצרים. ועכשיו באה בת פרעה שמחזירה את שלמה מירושלים. עד ההוד הכתיב כי על אפי ועל חמתי וגומר. רבנן אמרי, אלף מיני זמר הכניסה לו בת פרעה. והיה מצווה לזמר לפניו. והיה מצווה לזמר לפניו באותו לילה. והייתה אומרת לו, כך מזמרים לפני עבודה זרה פלונית, וכך מזמרים לפני עבודה זרה פלונית. טוב, אבל בשלב מסוים המסיבה נגמרת. כמה אפשר? כמה רצה שלמה לבנות את בית המקדש? כמה חיכה המלך הצדיק הזה, שלמה, מלך שהשלום שלו, כמה הוא חיכה ידידיה לבנות את בית המקדש? ומסתומר אין דבר שהוא יותר חיכה לו מהבוקר הראשון שיהיה אפשר להקריב תמיד. פעם ראשונה, בית מקדש מוקם. מקדש ראשון. איזו נבואה, איזו שכינה, איזו רוח הקודש, מה שרה שם? מה עשה בת פרעה? כמין פרס שטחה לו למעלה ממנו. פרס זה שטיח. פרס זה שטיח, שפורסים. זה לא על שם פרס שמשם באים השטיחים. יכול להיות. כמין פרס שטחה לו למעלה ממנו. וקבעה בו בפרס הזה כל מיני אבנים טובות ומרגליות. בת פרעה או לא בת פרעה, סטייל. שהיו מבהיקות כעין כוכבים ומזלות. בכל זמן שהיה שלמה רוצה לעמוד, אתם רואים את המלחמה הפנימית? הוא לא ישן, זה פשוט, השעון לא העיר אותו. הוא כל הזמן רוצה לעמוד. הוא במסיבה עם בת פרעה, אבל הוא רוצה לעמוד, הוא רוצה ללכת לבית המקדש. בכל זמן שהיה שלמה רוצה לעמוד, היה רואה אותן הכוכבים והמזלות. אגב, תשאלו, מה, לא היה חצרן שיפתח את השער? הרי שלמה לא כהן, הוא משבט יהודה. חז"ל במדרש אחר אומרים שכל כך אהב שלמה וחיכה לרגע שהוא לקח את המפתח היחיד, עוד לא הסכים לשכפל, ושם אותו מתחת לקרית. ובמדרש ההוא מתואר איך כל עם ישראל ממתין שם בחוץ. ומחכים, כי כולם באו בשחר. וחיכו שיבוא תמיד של שחר להיות כזה. ושחרית זה כנגד תמיד של שחר. וזה צריך להאיר את השחר. זה פילי פלאות, הסיפור הזה. בכל זמן שהיה שלמה רוצה לעמוד, היה רואה אותן הכוכבים והמזלות, והיה ישן לו עד 4 שעות. אמר רבי לוי, אותו היום נתקרב תמיד 4 שעות. ועל אותה שעה שנינו, מעשה היה ונתקרב תמיד של שחר 4 שעות. שמעתם? שם זה מתחיל. שנכנס 100 גרם מצרים בתוך קידוש הזמן שלנו. כשהאונליין, מה אכפת לך יום, לילה, מה זה משנה בכלל? שם ביום, אין לילה, יש לך מה זה משנה בכלל? מה זה משנה אם זה כוכבים או מזלות באמת או כאילו זה באינטרנט, נראה פחות יפה הכוכבים והמזלות פה בפרס. זה משנה בכלל. היו ישראל הצייבים שהיה יום חנוכת בית המקדש, ולא היו יכולים לעשותו, מפני שהיה ישן שלמה, והיו מתיירעים להקיצו מפני אימת המלכות. מה עושים? הלכו והודיעו לבת שבע אמו. כשאף אחד לא יכול להזיז את המלך, רק אמא שלו יכולה לעזור. הלכו והודיעו לבת שבע אמו, והלכה היא, הקיצתו והוכיחתו, דברי למואל מלך אשר יסרתו אמו, או-הו, מה ששם הולך בהמשך. פה עצרתי. מדרש מתאר כפתתו לעמוד, ואמרה לו, מה ברי ומה בר ביתני ומה בר נדרי, לזה גידלוך, לזה גידלך אביך, דברים נוראים. אל תיתן לנשים חיליך ודרכיך למחות מלאכים, על הרוזנים שתו יין, תנו שאיחר לעובד ויין למראי נפש. וכשהיא מסיימת את הנאום המזעזע שלה, והוא רואה את הפרס הזה עם בת פרעה הזאת, הוא מתפרץ ואומר, אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מיכה. ראיתי כבר פנינים שם על הפרס. רחוק, רחוק. בטח בה לב בעלה. לך תבטח בזה שתקום ותעורר את השחר. כל ימי חיכיתי לעורר את השחר הזה. עד שבא הקילו מצרים והוציאה ממני את הכוח לעורר את השחר. האנטיתזה של בת פרעה היא שהוציאה אותי ממצרים. ועל אותה שעה שנינו מעשה שנתקרב תמיד של שחר בארבע שעות. זה לא איזה מעשה שהיה באיזה יום ככה. המעשה היה ביום הראשון שהיה תמיד של שחר בהיסטוריה בבית המקדש הראשון. עם שלמה המלך. זה דבר מופלא. אני פעם חשבתי שמה שמופיע בסידורים שאומרים בבוקר, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, זה על אמא. על אמא של שלמה. כשקמת בבוקר, תיזכר. תיזכר בפלוק ההוא שחטפת. תיזכר מה אמרו לך. תיזכר כשכולה חניפין למלכה ואף אחד לא יכול להגיד. המלך הרי שולט בזמן. המלך נשלט על ידי הזמן. המלך! המלך. אל תיטוש תורת אמך. אבל מה עשה שלמה בעצם עם בת פרעה? הוא צמצם רווחים. הוא חיבר מקומות. הוא עשה את מצרים וירושלים, הוא חיבר את כל העולם. מה הוא עשה? הוא הכניס את כולם לאונליין. הוא הקים את בית המקדש, וכשחושבים לעומק, מה יש? זה כמעט בית תפילה לכל העמים עכשיו. מה קרה? מה רע בעצם? וכשאדם קם בבוקר ומעורר את השחר, אתם יודעים על מה הוא צריך לחשוב? שמעצר ודואג על חורבן בית המקדש. אתם יודעים מתי התחיל חורבן בית המקדש? אומרים חז"ל. בבוקר הזה, כששלמה לא קם להביא את התמיד של שחר, ביום חנוכת בית המקדש. כשהקילו מצרים נכנס לתוך השמחה של חנוכת המקדש. זה העניין. זה היה משיכת הלילה הזאת ליום. אני מעל המציאות הטבעית הזאת של היום והלילה. לכן לא אני מעורר את השחר. יש לי אין סוף דמיונות של כוכבים ומזלות, ואני משוכנע שאני יכול לקום, ואני משוכנע שאני עומד ורואה, ואני מחליט בעצם הכל. כי אני מחליט. כי אני עם כפתור אחד יכול להחליט אם אני רוצה להיות פה או פה. הרי לי יש את הכפתור ביד. אנחנו לא אמרנו לך להישלט תחת הזמן. נתנו לך שלט. אפילו סידרנו לך שלט רחוק שלא תצטרך לקום. אתה שולט מרחוק. עכשיו אתה בכלל שולט תוך כדי שינה. אתה שולט על הכל. חוץ מזה שאתה כבר מזמן שלט קטן בתוך עולם של איזה מפיק שעושה ממך צחוק. יש לך כפתור כדי להחליט כמה לשלם לאיזה צחוק שהוא רוצה לעשות ממך. אורה כבודי, אורה הנבל וכינור, העיר השחר. אי אפשר לצאת ממצרים בלי החודש הזה לכם ראש חודשים. אתם מקדשים את הזמן, או אתם עבדים נרצעים לו? אתם מקדשים את המקום, ומכוח שהוא מקודש, מה זה קידוש המקום? קידוש המקום זה אף אחד לא ייכנס לכאן, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא יקרא לו. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד. נו, הוא קורא לו, הוא חייב להיכנס. והזר הקרב יומת. קידוש המקום זה לא, אני אונליין בכל המקומות, מה זה משנה, ואני מחליט עם כפתור באופציה איפה להיות. ולכן אין לי שום ערך ושום דבר. איך מסתיימת שירת הים? הזמן קצר ואני רוצה לעמוד. איך שירת הים מסתיימת? סוף שירת הים. אז ישיר משה ובני ישראל מקור 12 את השירה הזאת לשם, ויאמרו לאמור השירה להשם כי גאו גאה. סוס ורוחבו רמה וים. השם, י' קי ו' קי. היה הובה ויהיה גאו גאה. הוא גאו גאה. הסוס ורוחבו רמה וים. נו, ומה יהיה? איך זה יבוא לידי ביטוי? נו, הפסוקים החותמים. תביא אימו ותיטא אימו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם. מה זה מכון? מכון זה מכוון. בית שמכוון בית מקדש של מטה כנגד בית מקדש של מעלה. איך קוראים לזה בזמן ובמקום? מועד. מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך, קדושת המקום, השם ימלוך לעולם ועד, למתי? לעולם ועד, קדושת הזמן. מתי זה מופיע קדושת המקום וקדושת הזמן? כאשר בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים, וישב עליהם את מי הים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. זה סוף שירת הים. איך מתחילה שירת הים? אז ישיר. אז בעבר היה צריך להיות אז שר. מה זה אז ישיר? בעולם שיש בו את השם ימלוך לעולם ועד ואת מקדש השם כוננו ידיך, יש עבר והווה ועתיד. יש השם י' קי ו' קי, היה הווה ויהיה ימלוך לעולם ועד. בעולם כזה אין בעיה ליצור שירה שתחילתה באז והמשכה בישיר. אז ישיר משה, אמרו חז"ל, מכאן לתחיית המתים מן התורה. זה עולם של חירות. זה עולם של אז ישיר. אז שר לא נאמר, אלא אז ישיר. מתי? כאשר בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו. כשרוצים לדבר על שבת, פותחים את שבת. ולא תעשה של אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. אתה יודע למה השם נתן לכם לשבת? ראו, אני חוזר לפסוק במקור אחד בהתחלה, פסוק כפתף. ראו כי השם נתן לכם השבת. מה זה ראו? איך רואים? איך רואים שהשם נותן את השבת? מה זה ראו? מה, הוא עכשיו הוריד שלטים שבת? הוא הוריד מגפון וצעק שבת? איך ראו? ראו זה שים לב, תחשוב, ראה אנוכי, ראה, נראים לי. ראו, כי השם נתן לכם את השבת. על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, שבו איש תחתיו. מה זה שבו איש תחתיו? שבו איש תחתיו, שבו תחת השכינה, שבו. אתה יודע למה אל יצא איש ממקומו? כי המקום שלך הוא שכינה. לאן אתה יוצא? למה אתה יוצא תמיד? כי אולי שם במקום ההוא, מתחת לגשר, יש אוצר יותר גדול. שבו איש תחתיו. השם נתן לכם את השבת, ראו! רק תסתכל! אז מה אתה צריך לצאת במקומך? למה האדם המודרני מחפש כל יום מקום אחר? כי אין לו שום דבר במקום שלו. ראו כי השם נתן לכם את השבת. על כן השם נותן לכם לחם יומיים ביום השישי. שבו איש תחתם. אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. זכור את יום השבת הזה לקדשו. בעצם מהותה של השבת, חירות הזמן וחירות המקום. ומשפט אחרון אחרון. הסכנה לכל חירות הזמן וחירות המקום היא בדיוק הסכנה של מצרים. לפרעה יש סיכון. למה? כי הוא שולט, הוא בעל הבית. הוא חושב שהיאור שלו, אז הוא המנהל, הברז אצלו, אז הוא שולט. מתי תהיה סכנה שנאבד את החירות שלנו על המקום ועל הזמן? מתי תהיה סכנה? לא כל כך בגלות. אתם יודעים מתי סכנה? כשיש לי הכל. מתי הייתה הפעם הראשונה סכנה? כשירד המן. יש מן, אז הולכים לקחת. מתי פעם הבאה תהיה סכנה? כשנבוא הביתה. ונבוא לארץ, והפוך על הפוך, ונהיה בלבטים, ונרגיש כאילו אנחנו כבר שולטים על המקום. אם אנחנו שולטים על המקום, אנחנו לא מקדשים אותו שבו איש תחתיו. אלא מי הבוס? זה פילי פלאות. מקור 7, ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. את מה? את יציאת מצרים. היה כי תבואו אל הארץ אשר השם, אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר. אז פתאום יש שאלות, אה? ושמרתם את העבודה הזאת. והיה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם. תבואו הביתה, יגידו לכם מה פתאום. אתם יודעים מה כתוב בתפילין שהם זכר ליציאת מצרים? שני דברים, זה פילי פלאות. האחד כתוב שם, בשוכבך ובקומך. הכוח של קדושת הזמן. והשני כתוב שם, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. כשיש לך את שני הדברים האלה, אז אתה ממשיך לזכור את יציאת מצרים. האם אתה מוביל את הזמן ואת המקום, מעורר את השחר בשוכבך ובקומך. ומכוח זה אותו דבר, מכניס את היסוד הזה של החופש של יציאת מצרים על מזוזות ביתך ובשעריך. הסוגיה הזאת היא לא סוגיה שקשורה למצרים ההיסטורית. היא שייכת למצרים ההווית, לפרעו ולבת פרעו, שכל אחד מאיתנו, ואני מכיר בגוף ראשון יחיד בלבד, מכיר בפרס שתולה מעל ראשו. וממילא זה שייך לחברה שלמה שצריכה לדעת אם יש לה מקום ויש לה זמן שהיא מקדשת אותם כדי שהיא תהיה בת חורין. בבחינה של החודש הזה לכם, ובבחינה של ביום החודש הראשון באוהל מועד. ערב טוב ומבורך.